היי לכולם, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, אנחנו באולפן איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי פרץ, איך עובר לך עונת הפריימריז?
זו, באמת הסתכלתי, רותם שטרקמן, חברנו, כתב מהו הגיל של רשימת מפלגת העבודה לכנסת, ומצא שהגיל הממוצע נדמה לי 46 או 47.
החדשים.
כן, כל העשירייה הראשונה.
אבל זה בגלל שהדיחו את המבוגרים שלהם.
בדיוק, זרקו אותם, כאילו, אתה יודע, לקוטב, אבל העניין הוא שאני זוכר, אתה זוכר את המושג המשמרת הצעירה?
נכון.
אז פעם הייתה המשמרת הצעירה מפלגת העבודה, ונדמה לי שכרטיס הכניסה לשם היה גיל 65 ומעלה.
בוודאי, פרס.
פרס, כן.
בן גוריון, רבין.
פרס עד יומו האחרון, הוא היה במשמרת הצעירה, בגיל 90, אני חושב. אז הצחיק אותי קצת העניין הזה באמת של הגיל, אבל תשמע, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמפלגת העבודה באמת עברה איזו מהפכה, ממפלגה כזו של אולד בויז כאלה ביטחוניסטים למיניהם, למפלגה מאוד נשית, מאוד פרוגרסיבית, מאוד לא מיליטריסטית. אין שם כבר, אתה יודע, לא יודע אם יש שם מישהו יותר מדרגת רב סרן עכשיו בעשירייה הראשונה. באמת שינתה את פניה לחלוטין, מעניין. מחר נראה אם מפלגת הליכוד תשנה את פניה.
נחיה ונראה.
כלומר, היום יש את הפריימריז,
היום הבחירות, התוצאות
מחר. אולי את התוצאות.
אז כן, נכון, אתה צודק, בחירות הפריימריז שהתקיימו אתמול במפלגת העבודה, הסתיימו בניצחון של, בעצם של אישה אחת, חברת הכנסת הטריה, נעמה לזימי, שהיא עוצבה במקום הראשון, ולכן היא תהיה מספר 2 ברשימה, לאחר יושבת הראש מרב מיכאלי. אלא שבחירה זו מעלה סימן שאלה בכל הנוגע לדרכה הכלכלית של מפלגת הלייבור הישראלית, כי לזימי היא בעלת השקפת עולם חברתית מאוד, ממש שמאלה מהמרכז, בעוד שיושבת הראש וגם חברי כנסת אחרים כמו אפרת רייטן שבמקום השלישי מחזיקים בתפיסת כלכלית, בוא נקרא לזה יותר קפיטליסטית ולפעמים עם ניצוצות ניאו-ליברליים. האם אנחנו נצפה בהתנגשות אידיאולוגית בין לזימי ולבין מיכאלי? נעמה לזימי תהיה איתנו ואנחנו נשאל אותה את זה וגם שאלות אחרות.
הבעלים של כביש 6, כביש האגרה המהיר שחוצה את ישראל מצפון לדרום, קיבלו השבוע הערכה של הזיכיון שלהם על הכביש בשלוש שנים עד שנת 2032 ללא מכרז, ובתמורה הם אמורים לבנות לאורך הכביש עוד מסלול, כי הרי הכביש כבר עתה די פקוק והתנועה בחלקים רבים בו עומדת בשעות העומס. השאלה אם זו עסקה טובה עבור המדינה והציבור, ועל מה התקיימו השבוע ויכוחים קשים בין משרד האוצר לבין משרד התחבורה והמשפטים. אז אנחנו נדבר על מצב הכביש הזה עם הכתב הפוליטי שלנו, אבי בר-אלי.
רוב אזרחי מדינת ישראל משתמשים בתוכנה אחת כדי לגלוש באינטרנט, הרי זו קרום של גוגל, ואולי במידה פחותה גם בתוכנת פיירפוקס, ומי שמשתמש במחשבים של אפל, החל ממחשבים ניידים ועד טלפונים סלולריים, מכיר טוב גם את התוכנה ספארי. אלא שעכשיו מגיע גל חדש של חברות סייבר, רבות מהן ישראליות, שמפתחות דור של דפדפנים מאובטחים. במה הדפדפנים הללו שונים מאלי שאנחנו מכירים, והאם דווקא חברה ישראלית בסוף תשתלט על שוק הדפדפנים העולמי? נראה, אנחנו נדבר עם כתב ההייטק שלנו, סגי כהן. יאללה, מתחילים.
שלום לחברת הכנסת נעמה לזימי.
שלום, שלום.
ברכות.
תודה רבה.
איך את מסבירה את ההישג היפה הזה? מקום ראשון במפלגת העבודה הישראלית, ואת לא גנרלית, ואת לא גבר, ואת לא אולד בויז. איך את מסבירה את זה?
במקרה שלי אפשר להגיד שחדשים לחוד חזקים כאיגוד זה משפט מנצח. הקבוצה שהייתי הביאה אותי להישג הזה, הרבה חבר'ה חדורי אידיאולוגיה, מוטיבציה, שותפים שלי לדרך שהיו איתי בקמפיין במסע הזה, וזה האמת.
אבל מה ההסבר האמיתי? זה האישיות שלך או סדר יום שהוא מאוד, נקרא לו, חברתי וסוציאליסטי, שאת מביאה ושהרגישו אולי שצריך להביא למפלגת העבודה, אולי גם ביחס לעומדת בראשה, מרב מיכאלי, שהיא לא נתפסת למלכת הסוציאליזם, נקרא לזה כך.
אני חושבת שבסופו של דבר זה התמיל של מה שהבאתי, שזה גם סדר יום מאוד מגובש, ברור וגם לא מתפשר, זאת אומרת, אפשר להגיד שאני סמן כלכלי סמלי מאוד מובהק במפלגה, אבל שגם מדברת את זה בצורה מאוד נוקבת, וגם עשייה מאוד פרגמטית בתוך המערכות, אתה יודע, יש להישאר ברמת לנאום ולדבר ולא לעשות שום דבר, לבין לפרוט את זה למציאות היום-יום, בסוף כל דבר שמגיע אלינו משפיע על חיים של אנשים, צריך גם לדעת לעשות פשרות, והייתי סמן סוציאל-דמוקרטי שגם מאוד חותר לשינוי.
מה ההישג לבעינייך הכי גדול בעשייה שלך עד עכשיו שהביא לך את התוצאה הזו?
אני חושבת שמההישגים הגדולים שלי בממשלה זה דווקא השינויים שעשיתי ברפורמות בחוק ההסדרים תחילת הקדנציה, מהרפורמה של האג"ח הממשלתיות המיועדות שביטלו, ומה שעשינו שם בוועדת הכספים כדי לשמור על הביטחון הפנסיוני ועל התשואה ועל הכל, וכמובן הרפורמה של גיל הפרישה שניסיתי להוציא מחוק ההסדרים, ובסופו של דבר צריכנו להוסיף לה 900 מיליון שקלים מענים. זאת הייתה עשייה באמת אינטנסיבית. אני מזכירה שעצרתי תקציב מדינה על הפינויים מהדיור הציבורי, ונמנעו 1,100 פינויים מהדיור הציבורי. זה צעדים כאלה, אבל בסופו של דבר דווקא הקפאת עסקת החבילה, שזה היה קרב בלימה לחלוטין, בעיניי זה אחד ההישגים היותר טובים, כי זאת הייתה עסקת חבילה שבאמת פגעה בציבור העובדים במשק, והיה חשוב לעמוד מולה וגם מול האוצר שהכתיב לנו מה להעביר ואיך להעביר.
ואת מרגישה שאלה מאבקים שמאוד מדברים למצביעים של מפלגת העבודה?
בוודאי.
גיל הפרישה בחייך?
לא, אבל אתה יודע, המצביעים של מפלגת העבודה, הם נמצאים בעשירונים העליונים, כנראה בעלי מקצועות מתגמלים, אולי כאלה שגם רוצים קריירה ארוכה.
הם מבוגרים, קצת כמו הקוראים של עיתון הארץ, הם מבוגרים, הם לא חוקים מהפנסיה, אבל הנושאים האלה מעניינים אותם.
יותר מזה, אפילו במאבק שהיה לי למען תושבי גבעת עמל, הגוורדיה כולה במפלגה נתנה רוח גבית מדהימה. הפינויים מהדיור הציבורי, זה היה, אני זוכרת שדיברו איתי על זה, תראה, אנחנו מפלגת העבודה איזו שניחת תשתית, שבקורת גג זאת זכות יסוד, אנחנו מפלגה שבנתה פה דיור לאורכה ולרוחבה, האם היו כשלים, היו טעויות, היו זה בוודאי שהיו, אבל כתפיסה, המפלגה שלי הביאה את זה, ומשהו התערר עם השנים, ובסוף דווקא החבר'ה הוותיקים כן זוכרים את רשת הביטחון הסוציאלית הזו שהתפוררה עם השנים, וזה כן מדבר עליהם.
אגב, חשבתי על עוד איזה הסבר אפשרי, ממש אפילו חצי קונספירטיבי להישג שלך. מפלגת העבודה מאוד התבזתה כשהיא שיבצה בזמנו את אורלי לוי אבוקסיס בתור שחקנית רכש כאילו חברתית, ובסוף התגלתה כנוחלת. אז הגיעו לסקנה שמגיע להם פיצוי בדמות חברת כנסת חברתית, אמיתית, אחת שגדלה במפלגה. את לא מרגישה שהרווחת קצת בגלל הטעות ההיא?
דרך, בזמנו אפילו אני תמלכתי בחיבור, וזה היה ממש נקודה כואבת, קשה.
מגיע לך עונש על זה, לא?
נראה לי כבר נהנשתי מספיק, אבל אבל אני חושבת שבסוף יש משהו בתמיל של מה שהבאתי, שזה מצד אחד זהות מאוד מורכבת, אני כן אישה מזרחית, מסורתית, פמיניסטית מאוד, אבל גם כן אשת תנועת עבודה וסוציאל דמוקרטית מאוד מאוד מובהקת. אני מביאה איזשהו מכלול כזה שמייצר לדעתי גשר במפלגה של גם קהלים וגם את האידיאולוגיה השורשית, וכן בסוף, נגיד את האמת, אני גם חלק מדור צעיר שמערער רגע את השיטה הקיימת ומבקש אלטרנטיבה כלכלית כסדר יום חלופי למה שקיים היום, מאיזון חיי בית עבודה, תפיסת שוק העבודה בישראל, יוקר המחיה, דיור כמובן. את הדבר הזה המתפקדים שלנו גם רוצים. אני גם אגיד שהצלחתי בשבועות האחרונים לעשות מפקד די גדול של צעירים וצעירות שנכנסים בגלל מה שאני מייצגת. אז יש פה ככה תמיד...
אז בואי נשאל אותך את שאלת מיליון הדולר. תראה, אנחנו שלשום ראיינו כאן את פרופסור תמר הרמן, שהיא עורכת הסקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, כי היא עשתה סקר שבאמת העלה שהנושא הכי חשוב לבוחרים היום בבחירות הקרובות שהתקיימו ב-1 בנובמבר, זה יוקר המחיה. אבל באותה נשימה, מאותו סקר, היא גם אומרת שזה לא נושא, למרות שזה הנושא מספר אחד שמעסיק את הציבור, זה לא נושא שיגרום למישהו לעבור מגוש לגוש, או לנטוש את המפלגה המסורתית שאליו הוא נאמן מזה שנים וקהילה ודורות ומה שלא יהיה. אז אני שואל אותך את השאלה הזו, האם עם ישראל רוצה כלכלה קפיטליסטית ניאו-ליברלית, כפי שזה משתקף במצעים ובתפיסות של כמעט כל חברי הכנסת, הייתי אומר מעל 100 חברי כנסת, או שבאמת יש פה כוחות למפלגה שתהיה משמעותית שמאלה מהמרכז, לייבור אמיתי, כפי שבעצם לא היה לנו, אולי עדיין אין לנו מזה הרבה מאוד שנים.
בכל סקרי עומק על עמדות הציבור, התפיסות הסוציאל דמוקרטיות, ואני בכלל אגיד, תפיסות השמאל, שגם קשורות להסדר מדיני, הן הרווחות.
נכון, אבל בסוף הם בוחרים בליכוד.
לא, אוקיי, אני כן אגיד גם מנגד לזה, שיש לנו פה שר אוצר, שבאמת מתפאר היום בקמפיין של נתוני הצמיחה ואפס הגרעון, אבל לא במצב טוב, כי בסוף הציבור אותו זה לא מעניין. אני גם באה בתפיסה שבכלכלת מקרו, שלא מחלחלת מטה לציבור, זה פיקציה. זאת תפיסתי, זאת העמדה שאיתה אני הולכת. אני רוצה גם להגיד, הציבור כן מתחבר לזה, אבל בתוך הקונסטלציה הפוליטית הבעייתית הזו, אני לא מחנה רק לא ביבי קלאסי. למה? כי מבחינתי זה לא, הסיפור פה זה לא ביבי מבחינת שוחד וכל הדברים אחרים. מבחינתי, ביבי זה סימפטום לנגיד, מילה קשה, אבל ריקבון פוליטי, כזה שלא מאפשר לדון במהות.
אז את יודעת מה, אז אוקיי, אז בואו ניקח את זה צעד קדימה, אני אקח דוגמה, מרב מיכאלי יושבת ראש המפלגה ושרת התחבורה, היא מאוד תומכת בתחבורה ציבורית בשבת, ודאי עכשיו כשהולכים להקים את הרכבת הקלה בתל אביב בנובמבר, אבל היא לא קידמה את זה, כי בעיני הדבר הכי חשוב היה עד כה לשמור על הקואליציה הזו, והשאלה, האם כדי לקדם אג'נדות חשובות לך, בתחומים שתיארת קודם, האם אז כן תהיי מוכנה לשבת עם בנימין נתניהו?
אני אגיד מה שיותר מזה, כל עוד ביבי קיים במערכת, לא יכול לצמוח שמאל עממי בישראל, וזאת הבעיה הגדולה. שביבי, כל מה שהוא מביא איתו, זה בעצם, הוא זה שמונע מהגל הזה ששוטף את כל העולם, ששינוי השיטה הקיימת, לחלחל לפה מבחינתי, בגלל זה הוא אסון לא פחות. אבל אני אגיד רגע משהו על עירור הקואליציה.
את ראית אגב את התוכנית הכלכלית שהוא הציע בשבוע שעבר? היא נראית לי תוכנית שאת יכולה לחתום עליה, מאוד סוציאליסטית.
מעניין מה המורה שלו מילטון פרידמן היה אומר על זה, אם היה זה
נכון. כן, לא, הוא לא, הורדת מיסים בסדר, אבל לחלוקת...
לא, דווקא אני אומר, דווקא בגלל הסיטואציה המשפטית שלו, יכול להיות שעכשיו הוא יהיה מוכן ללכת ווי ווי מהעמדות הבסיסיות שלו בכלכלה וחברה, כי הוא צריך בעצם מעטפת משפטית שתאפשר לו להישאר בתפקיד.
כן, אבל אני רק מזכירה שביבי תמיד מבטיח הבטחות כלכליות, ותמיד זה משהו שבסוף לא קורה, כי בסופו שלו, בעשור שלו, כן, מחירי הדיור עלו ב-130% ויוקר המחיה ותשלומי השירותים החברתיים, כמו תשלומי הורים והכל עלה. אז ביבי הוא אותו ביבי, בוא נזכור גם את זה. העניין הוא שבתוך קונסטלציה של הערער קואליציה, המרחב פעולה הוא בעייתי. ואין ספק שמרב בא עם כוונה אמיתית לתחבורה ציבורית בשבת, היא גם הכריזה זה ברחבלית של חיפה, וניר אור בחתיל הזה אחר כך וטו, והיה איזה עניינים, ואז אתה שם על מוזניים עם מה אתה הולך לא הולך. אני חושב דווקא עם עסקת החבילה נגיד אמרנו עד כאן, אין דבר כזה ששר אותה יגיד לנו כמו שהיא תיכנס היא תצא ו... הבנו עמדה, כי בסוף עסקה שתשפיע על המשק ל-15 שנה הקרובות. במקרה הזה צריך כן לחתור לשם. אני חושבת שגם אם היו נותנים למרב עוד זמן, הייתה בסוף מגיעה לאיזה מתווה לוקלי שיהפוך את זה הלכה למעשה דרך הרשויות המקומיות. אני יודעת שהיא הייתה כן בכיוון. בטח לא דברים שקורים ביום, בסוף צריך לזכור שהיינו רק שנה בכנסת, אבל תמיד השאלה עומדת על מה על חשבון מה.
אם תקחי בחשבון שחלק מהותי ממצביעי, אני לא אומר מתפקדי כרגע, אבל מצביעי מפלגת העבודה הם אנשים ששייכים בוא נגיד לעשירונים היותר גבוהים, הם לא החלשים בחברה של ש"ס לצורך העניין, ולא ברור כמה הם באמת רוצים אג'נדה סוציאל דמוקרטית עמוקה ברמה שאת מציעה. והשאלה, אני באמת שואל את עצמי בכל רם וגם אותך, האם את חושבת שאת באיזשהו מסלול התנגשות עם יושבת הראש?
לא, מה פתאום? חס וחלילה, הכל להפך.
לא להיבהל, לא להיבהל, מותר קצת להתנגש.
כן, לא, למה התנגשות? אנחנו בכל כך בטוב. אני אומרת, דווקא הייתי בחוגי בית, והבאתי את האג'נדה שלי בבית כמו שהיא, אבל תראה, בסוף האג'נדה שלי היא גם צמצום מהשוויון, וגם להסתכל כאן על אוכלוסיות בהדרה ועוני, אבל היא גם מאוד קשורה לסוגיות כלליות, כמו קיצור שבוע עבודה, שזה נושא שאני ממש מנסה לקדם, סוגיות של שוק העבודה כמו העסקה מרחוק, חוזה להעסקה מרחוק וסוגיות עדכניות יותר של עולם העבודה של היום. אלה דברים שציבור כללי יכול להתחבר אליהם. כן, בסוף אני חושב שמאבק מעמדי אמיתי הוא לא כזה שרק מכוון לקונצנזוס, הוא גם מסתכל על מקומות של אי השוויון ואיפה זה פוגש וצריך לחבר ביניהם.
בדמויות ההיסטוריות או אפילו העכשוויות בעולם, איזה דמות פוליטית היא השראה בשבילך? ברני סנדרס בארצות הברית, קארל מרקס בבריטניה ורוסיה בשני 200, מי הצעירה ועדיין אמורים להיות לך דמויות שנותנות לך השראה? מי הדמות הסוציאליסטית שנותנת לך השראה?
לא, סנדרס הוא לגמרי כזה.
אז אם היית באמריקה לא היית בוחרת את טראמפ, אני מבין.
לא.
זה בדיחה, זו בדיחה.
נכון, נכון. אבל תראה, גם דמות שממש צריך לשנות סדר יום בתוך מפלגה דמוקרטית, מי היה מאמין שזה מה שיצא מביידן בסופו של דבר, וזה מדהים, אז לגמרי.
אני רוצה לשאול אותך רגע על הסוגיה המזרחית, את מזוהה עם מאבקים מזרחים, פריפריה, על דתימן, גבעת עמל, פמיניזם, וכשאת מסתכלת על כך שרוב הקהל המזרחי מצביע ליכוד, נראה לך שאותם מצביעים כבר איבדו עניין במאבקים מהסוג שאת מנהלת, אלא יותר עסוקים בפרנסה, בקשרים, במועדון, בשייכות חברתית, שהליכוד כן יודע להציג, ודווקא הדמויות המזרחיות שם, אני אפילו זוכר מקרה שבו את נאבקת למשל שאייל גולן לא יופיע בחיפה, עיר מגורייך, כשמירי רגב ונאוה בוקר עשו לו הרבה מאוד כבוד. את לא מרגישה שאת דווקא קצת, איך נקרא לזה, אוף מוזר במקום שבו את נמצאת, בהשוואה לרוב המצביעים המזרחים?
תראה, גם קשה לי שבגלל מירי רגב שמים את המצביעים המזרחים כולם במקשה, בסוף אנחנו יודעים שביבי זוכה כל פעם דווקא לא בגלל מזרחים, אלא דווקא יש לו יותר הצבעה מאזורים אחרים, אבל נכון שבפריפריה הוא מקבל, אבל באחוזים בסוף הוא מנצח במקומות אחרים, אבל תראה, בסוף אני צריכה לבוא עם האמת שלי, ואני לא מתכוונת לשחק, לנגן על רגש כדי לקבל קול בלי שאני מביאה עם ה... מה שנקראת האג'נדה האמיתית שלי. תן לך אפילו כדוגמה, כשנכנסתי לכנסת הגיעו אליי ועדי העובדים של אחד האיגודים, של הנהגים, והתחלתי לקדם את זה חוק, אמרתי להם בשמחה, בואו נקדם את זה ביחד, אני איתכם והכל, ואז אמר לי אחד מיושבי ראש הוועד של חברת אוטובוסים מסוימת, וואו, אם את עושה את זה בשבילי, נחשב פוקד לך 700 איש, יהיו איתך בפריימר, אמרתי לו, תקשיב אדוני, אני לא יודעת מה היה לך במשרד הקודם, אני לא צריכה להגיד לכם מי היו במשרד הקודם, אצלי זה לא ככה, אני לא, אין התנאיה, אתה לא פוקד לי אנשים ואני עוזרת לך, אני עוזרת לך כי אני צריכה לעזור לך, ואם תרצו להצביע לי אחר כך זה יהיה מדהים, אבל אנחנו לא מדברים על זה עכשיו, זה לא חלק מהשיחה שלנו בכלל, זה לא קורה בינינו.
אגב, אולי בגלל זה את מגיעה למקום הראשון במפלגת העבודה, אבל מפלגת העבודה לא תחצה את החמישה, שישה מנדטים?
לא, אני חושבת שבסוף אנחנו צריכים לנהל מערכת יחסי אמון עם הציבור שהיא בצורה שיטתית. זה שנגיד לא החליפו יור המפלגה והשאירו את מירב, זה צעד חיובי. בסוף מצביעים מתבלבלים כשמחליפים להם כל שנה יושב ראש, ובצדק. אני פעילת מפלגת עבודה, קל לי להמשיך עם המפלגה לאורך הדרך. אני מסתכלת על מצביעים בחוץ, וכשאין קו אחיד, אז בסוף, כן, זה גם מייצר בעיות. צריך לזכור גם את מצב מפלגות המרכז בישראל, ואיך זה השפיע על השמאל, שזה באמת משהו לא פשוט. אני כן צופה חזרה למפלגות שורשיות, חזרה למפלגות דמוקרטיות, וטוב שיש מפלגת עבודה בשביל זה, אבל בסוף אנחנו צריכים להחזיר חזרה את מערכת האמון עם הציבורים האלו. כשאבא שלי המזכיר סניף במגדל העמק, היו יותר קולות לרבין מאשר לליכוד בתקופה הזו. זה הימים שאני זוכרת. אבל היו ימים כאלה בהרבה ערי פיתוח. זאת אומרת, זה לא דבר שאי אפשר לעשות אותו.
את תחזירי את מעמד הפועלים שנטש את מפלגת העבודה ועבר לכל מיני מקומות, בעיקר לימין איכשהו, למרות שהוא לא בהכרח בא לשם במונחים של התפיסה הכלכלית שלו, ודאי שלא. בוא נגיד ככה, את אלכסנדריה אוקסיו קורטז הישראלית?
בעזרת השם. אני מאוד מקווה שנחזיר את הצווארון הכחול ואת הצווארון הוורוד על מפלגת העבודה. אלו בדיוק הקהלים שגם מסמלים את כלל החברה הישראלית, הם מייצגים את כלל החברה הישראלית, גם בייצוג גיאוגרפי, גם בייצוג אתני, אבל גם במהות של מפלגת האדם העובד. זה הכיוון שמפלגת העבודה צריכה להיות בו, מורות, עובדות סוציאליות, נהגים והנהגות. אלה המקומות שאנחנו צריכים לראות שהם עמוד השדרה של המפלגה.
כן. את יודעת מה, אז אנחנו מתחייבים לעשות איתך עוד שיחה על ועדי עובדים ועל שוק העבודה, כי הנושא הזה מאוד מעסיק אותנו. בינתיים נשחרר אותך לעוד 1001 רעיונות שאת צריכה לעשות היום, אז נאחל לך כמובן בהצלחה.
תודה לכם.
תודה רבה. תודה
לך ומזל
טוב. תודה.
שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
פרשננו וכתבנו הפוליטי, אנחנו רוצים לנצל את הידע הקודם שלך ואת התמחותך בתשתיות הפעם דווקא. אני חושב שרוב קוראי העיתונים הכלכליים וחלק גדול מאזרחי מדינת ישראל ידעו, שמעו, קראו השבוע שהבעלים ויזמים של כביש 6, הלא חוצה ישראל כביש האגרה, קיבלו ארכה, בעצם הערכה של הבעלות שלהם על הרווחים וההכנסות מהכביש הזה בעוד 3 שנים ללא מכרז, והרבה אנשים נשארו עם תחושה שמשהו פה לא מצלצל בסדר, אלא שהסיפור יותר מורכב, אני רוצה שתסביר אותו, כי למעשה למדינה לא ממש הייתה ברירה בנושא של המכרז, אבל לעומת זאת בנושא של התשלומים השוטפים והלימוד של כביש 6 שהם באים לגבות אותם, שם יש סיפור גדול שמתחבא. אז בוא תעשה לנו את הסדר פה.
קודם כל, כביש 6 הוא פרויקט זכייני, פרויקט BOT, שבמסגרתו המדינה למעשה מפקידה בידי זכיין פרטי את האפשרות להפעיל, להקים, להפעיל, לממן פרויקט תשתיתי למשך תקופה שנעה בין 20-30 שנה, בתמורה לכך שהוא יוכל לגבות תשלום אגרה מן הציבור שעושה שימוש באותה תשתית. כלומר, הזכיין הפרטי, חברת דרך ארץ, סללה את הכביש, מימנה אותו ומפעילה אותו למשך אותה תקופה כדי לחסות על השקעותיה וכדי לגרוף רווח. במסגרת הפרויקט הזה נחתם כמובן הסכם זיכיון ארוך טווח בין המדינה לבין הזכיין הפרטי, אלא שלפעמים, במיוחד שמדובר בתקופות ממושכות כל כך, יש צורך לעדכן אותו. למשל, אם הקיבולת בכביש, או אם התפוסה בכביש גדלה מעבר לתחזיות, ואנחנו יודעים שכביש 6, למעשה כל כבישי הארץ, מתמלאים בקצב הרבה יותר גבוה מן הצפוי, ונדרשים שדרוגים בכביש הזה כדי לעמוד בנפחי התנועה הגדלים בו, או אז צריך לנהל מסע ומתן מול הזכיין, להקדים לוחות זמנים של שדרוג, או להוסיף נתיבים כמו במקרה הזה, ואז באמת צריך לשבת ולדון. איך עושים את זה? האם אנחנו מוציאים למכרז חדש את המהלך הזה של הוספת נתיב, של צלילת נתיב נוסף, או של הקמת מחלפים חדשים, או שאנחנו עושים את זה מול הזכיין הקיים ומנהלים איתו מסע ומתן לגבי התנאים הכספיים של אותה עבודה נוספת, וזה מה שקרה פה, יש צורך להרחיב את ה...
אגב, אפשר להגיד שלשני הצדדים נוח להישאר עם החתונה הזו, רק צריך להחליט באיזה תנאים זה קורה.
בדיוק.
במקום שיתחילו לחפש זכיין חדש, ולעשות מכרז, וזה לוקח זמן, וכל הפרוצדורה הזו פשוט מעריכה את העניין.
חד וחלק לשני הצדדים נוח, יש לנו כאן פרויקט מאוד מורכב, 60 קילומטר סלילה של נתיב חדש, הקמה של מחלף חדש, אבל המסע ומתן הוא מול, למעשה מול גורם יחיד, לכן הוא נמשך דרך אגב לא מעט זמן, אנחנו מדברים כמעט שנתיים של מסע ומתן.
אז רגע, אבל אם אנחנו יודעים שלשני הצדדים זה נוח, מה לגבי הציבור? אנו,
בדיוק.
לנו.
למה, לא נוח? למה שלוש שנים, למה לא שנתיים?
יראה, לא משנה מי הזכיין, כל עוד אני מקבל שירות טוב, והשאלה אם גם לנו זה טוב.
אז קודם כל לגבי הכסף, אתם יודעים, זה עולמם של היועצים למיניהם ושל מעריכי השווי, המדינה לוקחת מעריך שווי מטעמה, זה כאן לוקח מעריך שווי מטעמו, מתקשקשים ביניהם, מגיעים בסופו של יום לעמק השווה, כלומר מחפשים איזשהו איזון בין עלות הפרויקט הזה שאותו זכיין יבצע, והתרגום שלו להערכת משך הזיכיון, כלומר כמה שווה לו בכסף הערכת תקופת הזיכיון אל מול העלות של הפרויקט שהוא נדרש לבצע, מתקשקשים סביב זה בערך שנה, שנתיים, בסוף מגיעים לאיזשהו הסכם. יש פה שאלה אחרת, שאלה שבאה ואומרת, רגע, אם בעצם אנחנו פותחים עכשיו את הסכם הזיכיון ומדברים על הרחבה או על שינוי שלו וכולי, אז למה שלא לנצל את הפתיחה הזאת בשביל לתקן כל מיני עיוותים שהתגלו למשך השנים, אנחנו מדברים פה יותר מעשור של פעילות, אולי לשפר שם דברים, לתקן דברים, והדברים האלה נכונים במיוחד לגבי מנגנון הגבייה שציינת איתן, שהוא מנגנון מאוד בעייתי, לאורך השנים הוא עלו לא מעט טענות על כך שהוא דרקוני מדי, הוא נכתב, אנחנו צריכים לזכור, לפני שני עשורים, מאז השתנו קצת דברים במדינה, יכול להיות שצריך לעדכן אותם. בנוגע למנגנון הגבייה, יש שתי בעיות שאותה נציפו האזרחים, למעשה לקוחות, נהגים במשך השנים האחרונות, גם פוליטיקאים וטובים ייצוגיים. מדובר בשתי בעיות, בעיה אחת היא הנושא של הנפקת חשבוניות לפי מרשם האוכלוסין בלי שלמעשה הזכיין חייב לוודא שההודעות חיוב שלו אמנם הגיעו ליעדן, כלומר הוא נשען על מרשם האוכלוסין, שולח מכתב גבייה או איזושהי חשבונית, לא חייב לוודא שזה אומנם הגיע לידו, ומיד מתחיל בהוצאה לפועל.
לא, תשמע, הניסיון של עשרות אלפים, גם שלי באופן אישי, עם הכביש הזה הוא מזעזע. אתה לא שם לב, אתה עולה, שום דבר לא עוצר אותך. חודשים אחרי זה אתה מקבל או לא מקבל מכתב שכבר מודיע לך שאתה כבר בחריגה והכפילו לך את הכנס וכל שאר הדברים, ואתה לא ממש יודע מה לעשות. מישהו שהוא קצת ללא... בתום לב, פתאום אתה צובר שם חובות שהם ללא קשר בכלל למוצר.
נכון, אתה צודק. יש דרך אגב, לא, יש 24,000 תיקים, נפתחו עד היום 24,000 תיקים בהוצאה לפועל בגין נסיעה בכביש הזה. מדובר על חשבונות באמת שהם תופחים בצורה מאוד מהירה בגלל ריבית, מנגנון ריבית פיגורים דרקוני, אפשר לומר, לא נהוג היום, לא נהוג היום במשק וייחודי לכביש הזה. והנה שתי בעיות צרכניות כבדות משקל. משרד המשפטים בגיבויו של השר גדעון סער רצה לתקן את שני הסעיפים האלה, באו אל אגף החשב הכללי, זה שמנהל למעשה את המסע ומותן מול הזקן, ואמרו, חבר'ה, אם אנחנו כבר פותחים את ההסכם, בואו נתקן את השני הסעיפים האלה במנגנון הגבייה, הם מתיקים, הם בעייתיים, גורמים לנו, הם מזמינים ביקורת, הן ציבורית, הן פרלמנטרית, והן בבתי המשפט, בואו ננצל את זה כדי לתקן, ואז התחיל איזשהו דין ודברים, כי באגף החשכ"ל לא אוהבים שמתערבים להם בהסכמים, בהסכמי זיכיון שעליהם הם מופקדים.
מה זה לא אוהבים? הם אמורים לעבוד עבור הציבור. אני, לא ברור לי האינטרס של החשכ"ל לא להתאמץ כרגע ובתמורה לשלוש שנים של הערכת זיכיון, אתה יודע, לנרמל את מנגנון הגבייה הזה למשהו נורמטיבי.
אז קודם כל אף אחד לא אוהב להתאמץ, ופה באמת נדרש מאמץ, כי בא זה כאן ואומר, רגע. אני נהניתי עד היום משיעורי גבייה מאוד גבוהים, מהעובדה שיש לי תזרים מובטח ויפה.
אבל הזיכיון שלו נגמר.
רק רגע, בזכות מנגנון גבייה מאוד מאוד יעיל מבחינתי ואפקטיבי מבחינתי. אם אתם רוצים לשנות לי את זה, בואו נתחיל לדבר, אני זכאי לפיצוי, הרי זה שינוי מהותי בהסכם הזיכיון. אני רוצה פיצוי עכשיו, לאחר שנתיים של מסע ומתן, שבהם כנראה אף אחד לא העלה את זה, לא משרד התחבורה ולא משרד האוצר, וזה דבר שהוא בגנותם, צריך לציין בגנותם. אחרי שגיבשו טיוטת הסכם והביאו אותה לממשלה, אז בא משרד המשפטים הציף את הנושא, ובאו חשכ"ל וטענו, חבר'ה, עכשיו אתם רוצים לתקוע לנו את הסיפור הזה, שנתיים אנחנו מנהלים מסע ומתן, עכשיו כבר אין בכוחותינו לפתוח את הכל מחדש ולגרום לדחייה של חצי שנה עכשיו בסגירת העסקה. יש פה ללא ספק ליקוי מאורות וכמובן התעלמות מן ההיבט.
שורה תחתונה, יש שינוי במנגנון או לא?
יש שינוי מאוד מינורי, שני פנייה להליכי הוצאה לפועל, הזכיין נידרש עכשיו לוודא שאומנם המכתב הגיע לידו, אין הגיע בנושא ריבית הפיגורים, יש איזושהי הפחתה של חיוב בהוצאות שכר טרחה של עורכי דין, משהו בסביבות 400 שקל. תיקונים מינוריים, לא תיקון משמעותי. ההישג במרכאות כפולות ומכופלות, היחיד הוא שאותו תיקון נדרש במנגנון הגבייה, לא יחכה עד 2032, כלומר לתום הערכה, אלא יעשה כבר במועד המקורי של 2029.
מונופול זה מונופול זה מונופול.
כן, יפה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום סגי כהן.
שלום.
תשמע, אני זוכר את המעבר הדרמטי שלי יום בהיר אחד מהדפדפן של אקספלורר לדפדפן של קרום.
אצלי זה קרה לפני כמה שנים, לא לפני המון שנים.
היית תקוע עם המייקרוסופט הזה עד לאחרונה.
יש מצב, 7 שנים, 8 שנים.
זה אומר משהו על עד כמה אתה early adopter.
לגמרי.
מאמץ מוקדם.
Lately adopter.
Lately adopter, וניסיתי בחיי גם את Firefox, היה פעם איזה משהו שנקרא אופרה, ואם נלך ממש אחורה, בימי האינטרנט הראשונים היה את Netscape, שהמציאה את האינטרנט כמעט במרכאות, אחר כך נבלעה על ידי מייקרוסופט, מייקרוסופט באירוע שבעצם גרם לתיק מייקרוסופט הידוע והגדול של סוף שנות ה-90. תכלס בישראל, גם אני וגם, אני חושב שרוב הציבור הישראלי לפחות, אני לא בטוח מה המצב במדינות אחרות, משתמשים בקרום של גוגל, תוכנה חינמית. אבל עכשיו אתה בא ומספר סיפור שקורה בישראל ובעולם, שיש שורה של חברות סטארט-אפ שמתכננות דפדפנים מאובטחים. אז תגיד לנו, מה לא מאובטח בדפדפן שלנו? כי כשאני רוצה לגלוש למקומות שלא ידעו שאני גולש בהם, אני מפעיל סיילנט מוד, או איך זה נקרא שם?
אנונימוס, כן.
אנונימוס מוד, וחשבתי שזה מאבטח אותי, אז למה צריך דור של דפדפנים מאובטחים? למי זה מיועד? והאם תמונת הדפדפנים, כתוצאה מהסיפור הזה, בעוד שנה, שנתיים, חמש, תהיה שונה ממה שאנחנו מכירים היום?
אז קודם כל נגיד רק שזה באמת השוק הזה שאנחנו מדברים עליו, זה יותר לארגונים, פחות למשתמשים הפרטיים, אבל כן, זה בדיוק חלק מאותה מגמה. דפדפן היום זה משהו שכל אחד משתמש בו, אז זה הפך להיות...
זה בעצם מערכת ההפעלה שלנו, זאת אומרת.
אפשר רק כניסה לכל דבר.
לכל דבר, בדיוק. בדיוק. מדלגים על המייקרוסופט הזה לשנייה, ומאותו רגע אתה תמיד עם זה פתוח.
כן, ואם פעם היינו מורידים תוכנות למחשב ומשתמשים בתוכנות, היום הכל נמצא הרי כגרסת ווב או גרסת רשת לכל דבר, גם אופיס, זום אנחנו עושים מהדפדפן, לא צריך להוריד תוכנה של לעשות שיחת זום, כל התוכנות מסרים, הוואטסאפ, הכל בעצם נמצא כעמוד בדפדפן, אנחנו לא צריכים כבר להוריד תוכנות. גם לכל היישומי אופיס יש גרסת ווב היום, זאת אומרת, באמת לא צריך כבר להוריד תוכנות, אפשר לעשות את הכל דרך הדפדפן, וזאת הסיבה שזה הפך להיות יעד מאוד מאוד מבוקש על ידי האקרים, ואנחנו מכירים מתקפות כאלה שקורות כל הזמן, שולחים לכם איזשהו לינק במייל, או שאתם נתקלים בו ברשת, לוחצים עליו, מישהו משתיל לכם איזושהי, או משתיל לכם וירוס על המחשב, או שנכנסים לאתר מזויף, שמתחזה להיות אתר של איזה חברה, ואומר לכם, בוא תזין את הפרטים האישיים שלך, ובעצם ככה גנבו לכם את המידע האישי. המון המון מתקפות שנעשות דרך הדפדפן. עכשיו, כשזה מדובר במשתמשים פרטיים, מילא, פה ושם גונבים לנו איזשהו מידע, זה מבאס לנו, אבל זה...
זה נזק לנו.
בדיוק, אבל כשזה מגיע לארגונים, פה זה מתחילה להיות להם בעיה, והם מחפשים פתרונות.
בעיה באיזה ברמה? ברמה של לפגוע קשות בארגון?
ככה חודרים לארגונים.
אבל בשביל זה יש את כל תעשיית הסייבר על עשרות מיליארדי דולרים לשנה. יש שכבות של שכבות של שכבות של תוכנות וחומרה על השרתים שאמורות לעשות בדיוק את זה.
עכשיו, קבוצה של חברות אומרות שכן, בנוסף לכל השכבות האלה, צריך עוד שכבה, שכבה שממש מסננת ברמת הדפדפן את המתקפות האלה, עוד לפני שזה מגיע לשכבות האחרות, הן חושבות שזה הדרך הכי טובה להתמודד עם איומים. אז בתקופה יחסית קצרה קמו פה כמה חברות שמנסות כל אחת את הגישה שלה, אנחנו מדברים על שתי חברות הכי בולטות אולי, איילנד וטלון, גייסו כבר...
חברות ישראליות.
חברות ישראליות. שתי החברות האלה ממש בונות דפדפן מאפס. דפדפן שנראה כמו קרום, מבוסס על אותו מנוע של קרום, לא משנה, קרומיום. דפדפן שהוא מיועד לארגון, הוא נראה כמו קרום, אבל הוא מאובטח בכל מיני צורות, אי אפשר לגלוש לאתרים, הוא חוסם לינקים מסוימים, מונע ממך לעשות כל מיני פעולות כמו שיתוף מסך וצילום מסך ו... copy-paste ודברים כאלה. חברות אחרות שדיברנו עליהן מנסות שיטות אחרות, כמו תוספים לדפדפן שמתחברים. אחת החברות האלה בשם סראפיק, אחד היזמים שלה הוא מישהו שאנחנו מכירים עם הדורים אחרים בעיתון, אילן ישועה, חברה שנחשפה ממש רק שבוע שעבר.
מנכ״ל וואלה לשעבר, מנכ״ל וואלה. אחד העדים החשובים בתיק 4,000.
בדיוק. כל החברות האלה מנסות בעצם את הגישה הזאת שלהם, וממש לחסום את המתקפות האלה ברמה ממש של הדפדפן.
אגב, תגיד לי, אבל יצרני הדפדפנים למיניהם, כולן חברות ענק למיניהן, למה הן צריכות שתבואנה חברות ישראליות ותייצר להם את הפתרונות הגנה האלה? הן יודעות לעשות את זה בעצמם, אני מניח, לא?
אז נכון, אז יש באמת פיצ'רים של הגנה, של הבטחה, גם לארגונים בקרום וגם באדג' של מייקרוסופט, דפדפן אדג', שזה היורש של אקספלורר. זאת אחת המחשבות, אגב, אחת השאלות, סימני השאלה סביב התעשייה הזאת, שכבר מושכת מאות מיליוני דולרים, והמון תקוות לעתיד, זה באמת מה יחליטו החברות האלה, אם עוד שנה, שנתיים, יגידו, אוקיי, רגע, יש לנו פה כמה חברות ישראליות שמנסות לעשות, להבטח את הדפדפן, רגע, הדפדפן הזה שכולם משתמשים בו הוא שלנו, בואו נוסיף לו איזה כמה פיצ'רים, נאבטח אותו, נוציא איזה גרסה לארגונים.
מקסימום נקנה את החברה הזאת ו...
בדיוק, זה גם יכול להיות הזדמנות במבחינה הזאת, בדיוק, כאילו יכולים לקנות אותם, אבל בואו נוסיף כמה פיצ'רים והרי הם כבר עשו את זה. הנה, מייקרוסופט תוציאה גרסה שלה לאנטיווירוס, לכולם היה אנטיווירוס, נכון? אבסט, AVG, כולם הורידו את הגרסות האלה, ואז מייקרוסופט בא יום אחד, הוציאה את האנטיווירוס שלה בשם דיפנדר, וזהו, לא צריך יותר שום דבר. אז בעיקרון, זה אחד האיומים על התעשייה החדשה הזאת, על העתיד שלה עם מייקרוסופט וגוגל יחליטו.
אגב, חברות הסייבר האלה שאתה מתאר אותם פה, יש כמה כאלה ישראליות, שרובן נמצאות בתהליכי גיוס כלשהם, הן בונות בדיוק על הקונספט הזה, בוא נקים חברה, נציע את זה לדפדפנים הגדולים, ונקווה שמישהו יקנה אותנו. כלומר, זה בעצם המסלול העיקרי.
יכול להיות שזה חלק מההזדמנות שלהם, אני לא בטוח שזה כאילו, אלה שהקימו את החברות האלה, גם את איילנד וגם את טלון, שתי החברות שגייסו אחרי הרבה, זה חבר'ה שזה ידעים שכבר עשו כמה אקזיטים, אני לא יודע להיכנס לראש שלהם ולהגיד שזה היה המחשבה שלהם מראש, אבל זה יכול להיות, אם הקטגוריה הזאת לא תתרומם, אם איתם ארגונים יבינו שיש להם מספיק שכבות הבטחה ולא צריך עוד אחד את הדפדפן, יכול להיות שזה יהיה האוטקאם הטוב מבחינתם. צריך להגיד שיש הרבה, כמו שאמרנו, הרבה סימני שאלה, זאת אומרת, מה שהם בעצם רוצות לבוא לארגון ולהגיד לו, אוקיי, עכשיו כל החבר'ה שלך, כל העובדים שמשתמשים בקרום, כמו שהם רגילים, לא, הם עכשיו צריכים להוריד דפדפן אחר, את שלנו, הוא נראה כמו קרום, אבל זה דפדפן אחר לחלוטין, ואתם צריכים לעבור אליו, וכל דבר שאתם רוצים לעשות דרך הארגון, אתם צריכים לעשות בו.
מה זה דרך הארגון? הם כולם עובדים מהבית. כבר בדיוק. אני לא רואה את ההבדל בין הלפטופ הביתי שלי לבין המחשב הארגוני שלי, למעט אם אני עובד באמת, נגיד, בבנק המרכזי, שבאמת לא רוצים שיבואו ויקחו את כל הדולרים מהיתרות, או איזה עוקץ אחר. זה לא יהיה פרקטי, זה לא פתרון אלגנטי, בוא נגיד ככה, לכל הפחות שנצטרך לעבוד על שני דפדפנים שונים.
זאת אחת הבעיות של שתי החברות האלה ספציפית, שזה חברות שעושות הרבה באז עכשיו, מתחרות אחת בשנייה, וזה אחת השאלות, אני חושב, המרכזיות. השימושיות, שאלת השימושיות, זה גם מעסיק אותם, המנכ"לים גם עודים בזה. איך גורמים לחברות לבוא ולשכנע אותם, שהעובדים יתרגלו למשהו חדש, אם יש להם דברים פרטיים שלהם, הם צריכים לעשות את זה בקרום, ואם יש משהו של העבודה, הם צריכים לעבור לדפדפן האחר, ויש בו הרבה מגבלות, הם לא יכולים לעשות copy-paste לדברים מסוימים, הם לא יכולים להיכנס לאתרים מסוימים.
אגב, זו אחת הביקורות שיש, אולי נסיים רק עם העניין הזה, על תעשיית הסייבר הישראלית, שיש בה מאות חברות, ושבסופו של דבר, כשיש חברה מאוד מאוד גדולה, שזקוקה לפתרונות, היא לא רוצה לקנות את זה מ-10 חברות שונות, היא רוצה פתרון אחד מרכזי לרוב הבעיות שלה, ואז השאלה גם אם באמת המודל הוא, בוא נקים חברה, אנחנו נדע לעשות משהו מאוד נישתי, אנחנו נייצר מנעולים, דגם, לא נקרא לזה לארג', והוא ייצר דגם מידיום, ויום אחד כולנו נתמזג ונהיה חברה או שתיים גדולות. אז גם פה בעצם יש זה סוג של מסלול, כלומר, אנחנו נדע לייצר פתרון נישתי, ויום אחד או שיקנו אותנו הגדולים, או שנתמזג עם חברת סייבר אחרת.
בדיוק. יש המון המון קטגוריות בסייבר, וזה ביקורת, זה האמירה הקבועה שיש יותר מדי כלים, יותר מדי קטגוריות, ובסוף הכל יתמזג. זה לא מפריע לתעשיית הסייבר לסגשג, כי כנראה שבאמת יש ביקוש לפתרונות האלה וחלק מהם.
אני לא יודע, אתה יודע, אני מפריע לך פה, אבל אני עדיין לא הצלחתי לענות לעצמי על השאלה אם זה ביקוש אמיתי, או שזה איזשהו ביקוש נקרא לו וירטואלי, אבל פרקטי במובן הזה שאם אני מנהל רשת המחשבים של חברה גדולה, אז, ויש לי תקציב בלתי מוגבל, וידוע שביום שיהיה אירוע פריצה ויקחו את כרטיסי האשראי של הלקוחות שלי, אז המנכ״ל והדירקטוריון יקראו לי ויגידו לי מה אתה עשית כדי למנוע את הדבר הזה. אז אני לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, בחנתי את זה, בחנתי את זה, החלטתי שזה לא ממש צריך את זה וכן הלאה, זה נראה לו טוב. אני פשוט קונה את כל מה שיש באוויר ומוסיף את זה ומוסיף את זה כדי לבוא ולהגיד שאני קניתי כל דבר שהיה בשוק ועדיין הצליחו לפרוץ לעניין הזה. ולא צריך את הדברים האלה, אבל קונים את זה בכל זאת, כי מקבל ההחלטה, בסוף לוקח כסף של מישהו אחר, ומבזבז את זה על עוד, נקרא לזה, עוד מערכת זקה. עוד סורגים, עוד כלב.
פתרון שמחפש בעיה, ומה שנקרא כסטוח, רכישת מוצרים כן. לצורכי כסטוח.
כן.
אז כן, יש כאן, אני חושב, כמה מגמות סותרות. מצד אחד יש באמת צורך במוצרים האלה, כי יש כל הזמן מתקפות וארגונים מאוד מאוד מפחדים, והיום כבר זה לא רק המנהל הבטחת מידע שמשלם את המחיר, אלא המנכ״ל. ואנחנו כנראה נראה גם היום בתקופה הזאת של המשבר בהייטק ופחות השקעות, פחות סטארט-אפים, כנראה שיהיה איזושהי מגמה של התכנסות ויותר חברות קטנות שלא הצליחו לייצר מספיק ערך יירכשו על ידי החברות הגדולות,
כן.
שינסו להציע הרבה פתרונות בבת אחת, ואנחנו נראה אם הדפדפנים האלה יהיו חלק מהבולעות או הנבלעות.
יפה, סגי כהן, תודה רבה.
תודה.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, מה תעשה בלעדיי כל הסופש?
אני באמת לא יודע. אני הולך תכף לקנות תקליטים.
יפה, אז תהנה מהתקליטים. אנחנו נודה למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע בקרגיל. סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
סוף שבוע קריר.